שקלים, דף ג', מתחילים בעזרת השם, בשורה הראשונה, במילים, מתקנים את הדרכים ואת הרחובות. בפורים, זה כבר סוף החורף, אפשר כבר להתחיל לסדר את הדרכים, לסדר את הרחובות, שנשטפו מרוב הגשמים, גשמי ברכה, שירדו במהלך החורף. לכן בית הדין היו שולחים שלוחי בית דין לפקח ולוודא שמתקנים את כל הדרכים, את כל הרחובות שהתקלקלו מימי הגשמים. מה עוד היו עושים? היו שולחים את שליחי בית דין שיתקנו את מקוות המים, שהם מקוואות לעם ישראל, מקוואות כשרות. ואז המשנה מוסיפה, ועושים כל צורכי הרבים. בתתוו באדר, עושים כל צורכי הרבים. מה זה צורכי הרבים? מביאה הגמרא, אלו הן צורכי הרבים. בעצם, הגמרא מביאה כאן ברייטה. נראה מגרסת הגרא שהוא לא גורס את הברייטה הזאת, אבל מאחר ולא ברור מהי בדיוק גרסתו של הגרא, אז אנחנו כן נקרא את הברייטה הזאת כסדרה ונסביר אותה כפי שהמפרשים מסבירים. בעצם הברייטה הזאת מדברת על ימי חול המועד, שמותר לעשות מלאכה צורכי רבים. יש מלאכות כמובן שאסור לעשות בחול המועד, אבל מלאכות שהן לצורכי הרבים, יש מלאכות מסוימות שמותרות, והברייתא מפרטת אותן. איזה מלאכות עושים בחול המועד? וחלק מהמלאכות האלה נכללים גם כן במה שהמשנה אומרת, שעושים כל צורכי הרבים בתתוו באדר. באמת הנקודה הזאת לא כל כך מפורשת, איזה מהם עושים בדווקא בתתוו באדר, ואיזה מהם מוטל על בית הדין לפקח ולדאוג שהדברים האלה יתבצעו כמו שצריך, ומותר לעשות את זה אפילו בכל המועד. בכל אופן מביאים פה השראה של דוגמאות, דברים שהם צורכי הרבים. דנים דיני ממונות, יש ויכוח בין שני אנשים, זה אומר שהוא חייב לשלם, הוא אומר שהוא פטור לשלם. יושבים הבית הדין ודנים דיני ממונות ומכריעים. וכן, בזמן שיש בית דין מוסמך כמו הבית הדין שהיה בבית המקדש, הם יכולים אפילו לדון דיני נפשות. אדם שלמשל רוצח במזיד, יכול להיות שהוא יהיה חייב מיטה על פי כל הכללים, אז יושבים הבית הדין ומחליטים, אפשר לעשות את זה בכל המועד. וכן דנים דיני מכות, אדם שחטא בחטא כזה שמגיע לעונש מלכות, דנים האם הוא חייב או לא חייב. וכן, אדם שנדר, שהוא רוצה לתת לבית המקדש, ערכין. ערכין הכוונה, מה שמובא בסוף פרשת בחוקותיי, בסוף ספר ויקרא. אדם נודר שהוא רוצה לתת מתנה לבית המקדש כערכו של אדם מסוים. אז כשהוא אומר לשון ערך, ערכי, ערכו עליי או ערכי עליי, זה הלשון שהוא אומר. הוא צריך לתת כמו המניין שרשום בתורה, שזה תלוי לפי השנים של אותו אדם שעליו נדרו. אם הוא עד גיל הזה, או שהוא מעל גיל 30 וכדומה, וכן אם הוא איש או אישה, לפי זה קובעים את הסכום, כמה הוא צריך לשלם נדרי ערכין. פודין בימי חול המועד את נדרי הערכין שאנשים נדרו, וכן חרמים והקדשות, שחרמים והקדשות זה בעצם אותו רעיון, אדם הקדיש דבר מסוים לבית המקדש, אז בחול המועד מותר לבוא ולגבות את אותם הקדשות וחרמות. חרם כאן זה הכוונה סוג של הקדש, שבאדם מקדיש בלשון חרם, שזה גם כן הקדש. דברים נוספים שהיו עושים, אם אדם בא וטוען בבית הדין שאשתו יש ספק אולי נטמעה, אז משקין את הסוטה, נותנים לה לשתות מי סוטה בשביל לוודא האם היא נטמעה או לא. וכן שורפין את הפרה, פרה אדומה, שורפים אותה גם בכל המועד אם צריך. וכן אם יש מחוץ לעיר מוצאים אחד שבלי רוח חיים, לא יודעים האם בני העיר אשמים בזה שהם לא מספיק פקחו עין לראות שהבן אדם הזה לא ככה חסר אונים, וככה נתנו לו לצאת מהעיר, בלי שישגיחו עליו. אז בשביל זה צריך לדעת, קודם כל צריך לדעת איזה עיר אולי יש עליה אשמה בנסיבת הפטירה של אותו אדם שנמצא ללא רוח חיים. בשביל זה צריך למדוד לאיזה עיר הוא הכי קרוב. ואז כשמוצאים איזה עיר הכי קרובה אל אותו חלל, הם צריכים להביא כפרה מספק, אולי כן הם אשמים. מביאים עגלה ועורפים אותה על נחל איתן. את זה מותר לעשות בכל המועד. וכן, בזמן שהיו עבדים עבריים, אדם יהודי שנמכר לעבד, התורה אומרת שהוא עובד 6 שנים, כמו שמפורש בפרשת משפטים בספר שמות, ובשנה השביעית הוא יוצא לחופשי. אם הוא אומר, לא רוצה לצאת לחופשי, רוצה להישאר אצל האדון, לוקח האדון את העבד העברי אל הדלת או אל המזוזה, עושה לו איזשהו נקב באוזן, ואז העבד עובד עד היובל. אז לרצוע את העבד עברי אפשר לעשות בכל המועד, רוצאין עבד עברי, וכן, ומתהרין את המצורה. אדם שנטמע טומאת מצורה, היה לו איזשהו כתם של נגע צרת, שמפורש פרשת תזריע, מצורה, בספר ויקרא, איזשהו כתם שיש בזה סימני טומאה, והוא עכשיו בא לתאר את עצמו, והוא נמצא כבר בשלבי התהרה, הוא מביא את הציפורים, כל מה שצריך בשביל תהרתו, זאת תהיה תורת המצורה ביום תהרתו, מה שמובא בתחילת פרשת מצורה, מותר להתעסק בתהרה של המצורה בכל המועד גם כן. כל הדברים האלה זה צורכי הרבים. כאן הברייתא מביאה עוד דבר, שאם נגרוס, אולי נגיד קודם את הגרסה הזאת, ומפרקים את המנעל מעל גבי המים. הבורות של הציבור במהלך החורף היו שמים עליהם מנעול, שאנשים לא השתמשו מהמים האלה של הבורות. למה? יש מספיק מים. מה צריך לקחת דווקא מהבורות הציבוריים? עדיף שיצטבר עוד ועוד מים, כדי שבקיץ יהיה אפשרות להשתמש מהמים האלה שבבורות. אז כשמגיע סוף החורף, שזה תתוו באדר, שזה בכל המועד, סליחה, בכל המועד הברית הזאת עוסקת, היו מפרקים את המנעל, את המנעול, מעל גבי המים, כדי שכולם יוכלו לקחת מזה ולשתות. ולפי זה, זה גם כן נאמר על צורכי הרבים שמותר לעשות אותם בכל המועד, והם מחזירים אותם. לא היו מחזירים את המנעול, אלא היו משאירים את זה פתוח, את הבור מים עד סוף הקיץ, כדי שאנשים יוכלו לשתות מהבורות הציבוריים של המים. או שיש גרסה, ומפרקים את המנעל מעל גבי האימום, שזה מדברים לעניין הלכות חול המועד. הרי אסור לעשות מלאכה של יחיד בחול המועד. אבל אם אדם הזמין מנעלים, אז יש כאלה שמזמינים נעליים אצל סנדלר מומחה. בזמנם כולם היו מזמינים את הנעליים אצל סנדלר מומחה. והוא התקין לו את המנעל כמו שצריך. הוא מעמיד את זה על מין מוט כזה שעומד, מוט עומד, שבראש המוט יש מין, זה מתעגל קצת. ועליו מרכיבים את המנעל. אז להלביש, ככה, להוריד את המנעל מעל גבי המוט הזה שנקרא אימום, מותר, כי זה לא כל כך מלאכה של אומנות. אבל, ואין מחזירים אותו. אסור להחזיר מנעל על גבי האימום, כי זה מעשה אומנות, וזה אסור לעשות בכל המועד. ואם כן, מתוך כל הרשימה של הצורכי רבים שראינו בברייתא, את הדברים ששייכים בתתוו באדר, היו עושים גם כן, היו שולחים בשביל זה שליחים שעשו כל צורכי הרבים. מביאה הגמרא תמן תנינן, שם במסכת מועד קטן למדנו משנה. גם בענייני מלאכות שמותר לעשות אפילו בכל המועד. משקין מותר להשקות שדה כזאת שנקראת בית השלחין. למה נקראת בית השלחין? שזה כזה סוג מקום שלא מספיק לה מי גשמים, אלא צריך להשקות אותה. ואחרת אם לא תשקיע אותה יהיה הפסד של היבול של אותו שדה. מותר להשקות אפילו בכל המועד כזאת שדה, כדי שלא יהיה הפסד. דבר נוסף, ומציינים את הקברות, ומציינים על הקברות. זאת אומרת, מותר לצבוע מסביב למקום של הקבר, כדי שאלה שרוצים להישאר בתארה, ידעו שבמקום מסוים יש קבר, ולא יבואו להתאמה ולעבור מעל אותו קבר. שואלת הגמרא, רגע, המשנה הזאת מדברת על חול המועד פסח, נכון? אז נשאלת השאלה, מה פוש מציינים על הקברות בחול המועד פסח? לא כבר ציינו מהדר? הרי המשנה שלנו תחילת מסכת שקלים אומרת, אחד הדברים שעושים ואת התוו באדר, שהיו מסמנים את הקברים. מתרץ את הגמרא, אתה יודע למה צריכים שוב פעם לצבוע את המקום של הקברים אחרי קצת יותר מחודש? תיפטר, אפשר לתרץ. שמדובר שבין פורים לכל המועד פסח ירד שטף של גשמים, וכל מה שצבעו את המקום לסמן אותו, שטפו, זה נשטף לגמרי, אין שום סימן. לכן צריכים לצבוע פעם נוספת. עוד למדנו שבחול המועד פסח יוצאים אף על הכליים, יוצאים שלוחי בית דין לשדות כדי למצוא, אולי יש כאן איזה אחד שלא תלש את הכליים בשדה, שיש לו שני מינים בשדה שהם יחד, והוא לא תלש אחד המינים כדי שזה לא יהיה כליים. באים שלוחי בית דין ועוקרים את הכליים. נשאלת השאלה, הרי מה אמרנו? באחד באדר משמין על השקלים ועל הכליים, זאת אומרת שבראש חודש אדר היו השלוחי בית דין משמיעים שצריכים לשים לב שאין כליים בשדות, ובפורים, ב-15 באדר, היו עוקרים את את הצמחים של הכליים, ושמע, הם צריכים לבוא עוד פעם לעקור בכל המועד פסח, הם כבר עקרו את זה בפורים. לא כבר יצאו מאדר? ותרץ את הגמרא, תיפטר, צריך לתרץ, שמדובר פה שהייתה השנה אפלה, דהיינו התעכבה, השנה הזאת התעכבה מלהצמיח, התאחרה מלהצמיח, ואין הצמחים ניכרים בחודש אדר, לכן רק בחודש ניסן היה ניכר שיש כאן כליים, ואז הם באים לתלוש את הצמחים האלה. במשנה אנחנו רואים שהיו מציינים את הקברים, לדעת פה יש קבר, וכן למדנו במועד, בכל המועד, גם כן היו מציינים את הקברים אם נשטפו מהגשמים בין פורים לפסח. שואלת הגמרא, מניין לציון? איפה יש מקור בפסוק שצריך לציין קבר? מביאה הגמרא את האמרה של רבי חוניה דברת חברין. רבי חוניה שהיה ממקום שנקרא ברת חברין. אבל הגמרא מביאה שיש כאן שלושה שאמרו את האמרה הזאת בשמו. הראשון זה רבי ברכיה, שאמר בשם רבי יעקב בר בת יעקב בשם רבי חוניה דברת חברין. השני זה רבי יוסה אמרי לה, הוא אמר את זה בשם רבי יעקב בר אחא, שהוא אמר בשם רבי חוניה דברת חברין. והשלישי זה רבי חזקיה, שאמר בשם רבי עוזיאל ברדר רבי חוניה דרב חוניה דבית חברן, שהוא אמר את זה בשם רבי חוניה דבית חברן, בשם רבי חוניה דבית חברין. בכל אופן, יש כאן אמרה שאמר רבי חוניה ממקום שנקרא ברת חברין, שהוא צריך למד אותנו מאיפה המקור שמסמנים טומאה, מסמנים קבר, שאנשים שרוצים לשמור על עצמם בטהרה, לא להתאמה בטומאת מת ולא לדרוך על קבר, ידעו שיש פה קבר. זאת אומרת שהקבר יצעק ויזהיר אנשים שלא ידרכו עליו כדי שלא יתאמאו. הוא לומד את זה מהפסוק שנאמר על מצורה, שתורה אומרת שהמצורה שנטמא, הרי צריך לצאת מחוץ למחנה, בדרך שיוצא מחוץ למחנה, ותמא, תמא יקרא. זאת אומרת, צריך לומר לכולם שידעו שהוא תמא כל הדרך, כדי שלא יבואו לגעת בו ולהתאמא ממנו. לומדים מזה גם לשאר תומות, כדי שתהה התומה קורא לך בפיה כביכול, ואומרת לך פרוש. אז גם כאן, כשיש קבר, איך אנשים ידעו שיש קבר? צריך לסמן את המקום כדי שאנשים לא ידרכו מעל הקבר ויתמאו. עוד מקור לזה, רבי אילה בשם רב שמואל בר נחמן אמר, פסוק אומר בספר יחזקאל על הנבואה של אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג, היו כל כך הרבה גוויות, ועברו העוברים בארץ, והראו את כל הגוויות של מלחמת גוג ומגוג, וראה עצם אדם, הוא בנה אצלו ציון, עשה איזשהו סימן, לשידעו לא לגעת ולא להתאמה. דורשים מזה. זה שכתוב וראה עצם, דורשים מכאן שמציינים ומסמנים על העצמות. אם יש כאן שיעור של רבע קו, שזה מידת נפח של עצמות, שזה כבר מתאמה באוהל, היו צריכים לעשות על איזשהו סימון. כתוב עצם אדם, מה דורשים מהמילה אדם? מכאן שמציינים על השדרה והגולגולת, אפילו שזה לא כמות של רבע קו, אבל אם יש שדרה או גולגולת שלמים, אז על זה גם כן צריך לציין. למה? כי זה עיקרו של האדם. זה לומדים מהאדם. המשך הפסוק, הוא בנה אצלו ציון. מה לומדים מי הוא בנה? שצריך שזה יהיה מובנה. לא סתם איזה אבן שיכולה להתגלגל ממקום למקום. מכאן שמציינים על גבי אבן קבועה, אם אומרת על גבי אבן תלושה, כי אם אתה אומר שאפשר לסמן על האבן תלושה, אף היא הולכת ומתאמה במקום אחר. האבן תתגלגל למקום אחר, והיא מסומנת כקבר. אנשים יחשבו שבמקום האחר יש קבר. אז אם כן, דורשים מזה שצריך לסמן על אבן שהיא מקובעת במקום, במקומה. זהו בנה. כתוב, הוא בנה אצלו. מה לומדים מהמילה אצלו? צריך לסמן במקום טהרה, לא לסמן כמו שהיום אנחנו עושים מצבה על הקבר עצמו. אלא במקור מה שהיו עושים, היו מסמנים מסביב. כמו שאנחנו מיד נראה, היו עושים אבן בצד אחד של הקבר ואבן בצד השני של הקבר. כדי שהקבר שבאמצע לא יגיעו למקום הזה. כי אם יסמנו רק מעל הקבר עצמו, היום זה מצבות בולטות, אפשר מיד לראות שיש מצבה גם מרחוק, אבל אז בעבר שהיו סתם שמים אבן וצובעים אותה, אז עד שבן אדם בא ושם לב בכלל שיש פה אבן, הוא כבר עומד על האבן. לכן, או שהוא מעיל בכל אופן על האבן. שאתם אומרים, תשמע, אתה צריך לסמן עוד לפני שמגיעים לקבר, לשים אבן לפני ואבן אחרי. כשבן אדם מגיע, ישר יראה את האבן, אפילו אם הוא נמצא מעל האבן הזאת, הוא עדיין לא נטמע, כי התאומה תהיה בין שני האבנים. עומדים מפה שצריך אצלו לשים ציון. לפני הקבר ואחרי הקבר, והקבר באמצע. שמים אבן מצד אחד, אבן מצד שני, והקבר הוא באמצע. כתוב, הוא בנה אצלו ציון. מה לומדים מהמילה ציון? כפשוטו, מכאן לציון, שצריך באמת לסמן את הקבר, לעשות איזושהי מצבה, לעשות איזשהו סימן על הקבר. הוא מצא אבן אחת מצוינת, מכיוון שאמרנו שמעיקר הדין, כשהיו מסמנים קברים, היו שמים לא על הקבר עצמו את האבן של הסימון, אלא בשני הצדדים של הקבר. אבל אם האדם מצא רק אבן אחת, מה זה אומר? זה אומר שאלה עברו על התקנה שאמרו לשים אבן מכאן ואבן מכאן, ושמו את האבן מעל הקבר עצמו. לכן, אם מצא אבן אחת מצוינת, אף על פי שאין מקיימין כן, אפילו שלכתחילה לא עושים בצורה כזאת את הציון, אבל המעיל עליה, אם אדם מעיל מעל אותו, מתכופף מעל אותו אבן, או שהוא פוסע מעל אותו אבן, יוצא שהוא נמצא מעל אותו אבן, אז הוא תמה, מקבל תומה, תומת אוהל, כי הרי מת מתמה גם את מי שנמצא, מי שעובר מעליו. כי אני אומר, מת היה נתון תחתיה, מת נמצא מתחת לאותו אבן. ואלה שסימנו, עושים פה שאנחנו כנראה עושים היום, ששמים רק אבן מעל הקבר, ולא אבן מצד אחד ואבן מצד שני, והקבר באמצע. אם אדם רואה מצבה כתיקונה, מה שהיה בזמנם בכל אופן, ששמים אבן מכאן ואבן מכאן, אם היו שתיים, המעיל עליהם, על האבנים עצמם טהור. למה? כי הסימונים האלה של הציון, זה לא מעל הקבר עצמו, אלא זה קצת לפני הקבר וקצת אחרי הקבר. אז הם לא נמצאים מעל קבר, אז מי שנמצא מעליהם לא נטמע. וביניהם, אבל אם אדם יעמוד או יעיל בשטח שבין שני האבנים, הוא כן יהיה טמא. עכשיו, זה דווקא בתנאי שאתה רואה שהמקום שבין שני האבנים הוא שמור, שיש שם הקבר, אנשים לא חורשים שם. אבל אם היה חורש בינתיים, אם היה אדמה חרושה בין שני האבנים, זה אומר שאין פה קבר, כי אין דרך לחרוש מעל גבי קבר. אז הרן כיחידיות, זה הוכחה שכל אבן כאן היא מצבה בפני עצמה, ולכן המקום שבין שני האבנים הוא לא טמא, אין פה קבר. ביניהם טהור, והגרסה של החסדי דוד על התוספתא, וכך נראה מהתקלין חדתין, ועל גביהם טמא. קיצור, במילים פשוטות, כולם מסכימים שזה הכוונה, שעל האבנים עצמם, תמה. למה? כי אם יש לך פה אבן מצד אחד ואבן מצד שני, ובאמצע יש אמנם אדמה, אבל חרשו שם, זה אומר שאין שם קבר, אז המקום הזה טהור, והאבנים טמאים, על גבי האבנים תמה. מביאה הגמרא ברייתא, תנאי, אין מציינים על הבשר. זאת אומרת, אם האדם בא לקבור רק בשר, מכל סיבה שהיא, רוצים לקבור רק בשר של מת, אז על זה לא עושים שום סימון. לא שמים איזושהי מצבה על זה. למה? שמה נתעכל הבשר, כי הרי יכול להיות שהבשר יתעכל, ויהיה פחות מגודל של כזית, ואז לא מטמא באוהל. רבי יוסטה בר שונם, כך היה שמו, באה ושאל, קומי רבי מנה, לפני רבי מנה, הוא שואל אותו, אני לא מבין, מה, ואם יש פה בשר של מת, למה לא תסמן את המקום הזה? מה, ולא נמצא מטמא טהרות למפרע? אם בן אדם יעבור עם טהרות על גבי אותו בשר של המת, שלא סימנו, זאת אומרת, קברו את הבשר של המת ולא סימנו מלמעלה שיש פה בשר של מת, אדם יעבור מלמעלה, מעיל על הבשר, הרי זה יותר מכזית, זה מתמת באוהל. וגם אם בן אדם לא לוקח טהרות, אבל הבן אדם עצמו שעובר שם נטמא, אחרי זה ייגע בטהרות, מטמא אותם. למה אתה לא מסמן את המקום? אמר לי, אז הוא ענה לו, מוטב שיתקלקלו בו לשעה, עדיף שיתקלקלו ולא ידעו על טהרות שהם טמאים, אבל למשך זמן עד שהבשר מתעכל, ואל יתקלקלו בו לעולם, מאשר שנסמן את המקום הזה שיש פה קבר, אבל בפועל, תוך זמן קצר, הרי הבשר מתעכל בדרך כלל, ואין כבר קבר בשלב מסוים, אם יש פה רק בשר ואין עצמות, ואנשים יעילו על המקום הזה, יחשבו שיש כאן תומה, ויתמו טהרות מעתה ועד עולם. עדיף לי שלא יתמו טהרות מעתה ועד עולם, ולא לסמן את המקום, למרות שבעצם יכול להיות שהטהרות נטמעים באותו זמן, לא יכול להיות אלא בטוח, אלא הטהרות נטמעים באותו זמן שבינתיים יש פה כן בשר בגודל של כזית. בכל זאת, עדיף לי שהטהרות האלה לא יחשבו טמאים לאלה שלא יודעים שיש פה קבר, ויחשבו את זה כאילו הם טהורים, אבל זה רק לפרק זמן מסוים עד שהבשר מתעכל, מאשר שאני אעשה פה קבר, ואז לנצח אנשים יחשבו שיש פה קבר, ויתמעו כל טהרות שיעברו פה, שיהיו פה מעל המקום הזה. אבל האמת היא שבהמשך זה כבר לא יחשב קבר, כי הבשר הרי אמור להתעכל, הוא לא נשאר בשר, בשלב מסוים הוא מרכיב, ולא נשאר ממנו זכר. אז לכן, המקום הזה הוא כבר לא קבר. אז עדיף לא לסמן בכלל את המקום, משך זמן מסוים, מי שיודע שיש פה בשר, ייזהר, מי שלא יודע, גם אם יצא מזה קלקול, זה קלקול יותר קטן מאשר שנתמה דברים שהם טהורים, שנחשוב שהם טמאים, כי יהיה פה איזשהו ציון, ויחשבו שיש פה קבר באמת, למרות שכבר מזמן אין פה ציון, מכיוון שכבר הבשר יתעכל. בירושלמי זה הולך שכל משנה ממוספרת. יש משנה א' נקראת הלכה א', משנה ב' נקראת הלכה ב', ככה משנה אחרי משנה. ולכן עד עכשיו דיברנו את הגמרה על המשנה הראשונה, על ההלכה א', עכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, זה נקרא הלכה ב'. בעצם התפקיד של שלוחי בית דין זה לוודא בשדות שאין כלאיים, אנשים לא זרו שני מינים של יבול אחד סמוך לשני ויעברים משום כלאיים. ומה? זה היה הולך כמה שלבים. בראש חודש אדר היו מכריזים ואומרים לכל החקלאים, חבריה, אתם צריכים בבקשה לדאוג שלא יהיה לכם כלאיים בשדה. אם יש כלאיים, תתלשו אותו. אחרי זה כשהגיע פורים של מוקפים בתתוו באדר, היו השלוחי בית דין יוצאים ועוקרים בפועל את הכלאיים. זה מה שהיו עושים בהתחלה. מר ביהודה בראשונה, שלוחי בית דין כשהם מגיעים בתתוו באדר, היו עוקרים את הכלאיים ומשליחים את היבול לפניהם, דיינו בשער של השדה. והם מביישים את בעל השדה, שהוא לא השגיח שלא יהיו לו כלאיים. כולם רואים שיש לו פה עכשיו, שהשלוחי בית דין מצאו אצלו כלאיים בשדה, וזה נמצא עכשיו בשער של השדה. אבל משרה בו עוברי עבירה, שלא היה אכפת להם שהשלוחי בית דין עוקרים להם את התבועה, עד הרבה הם סמכו ששלוחי בית דין עושים להם את העבודה ומנקשים להם את השדות, ועוד היו נותנים את התבועה ששלוחי בית דין היו עוקרים, היו נותנים את זה מאכל לבהמתם, אז היו השלוחים משליחים לדרכים. היו משליחים אל הדרכים, ואז הרוויחו ש... לא יכולים לתת את זה לבהמה לאכול, למה? כי כל הם דורכים על זה. אבל מצד שני, בהמשך, עוברי העבירה אמרו בסדר, אז אמנם אנחנו לא מרוויחים שהבהמות יכולים לאכול, אבל לפחות אנחנו מרוויחים ששלוחי בית דין עושים לנו את העבודה ומנקשים לנו את השדות, מוציאים את כל התבועה של הכלאיים. אז הם היו גם כן משאירים את הכלאיים. אז בשביל זה מאוחר יותר, כדי שאנשים לא יסמכו על שלוחי בית דין, אלא יעקרו מעצמם את הכלאיים ולא יבואו לידי איסור, התקינו שאם הם מוצאים כלאיים באיזושהי שדה, יהיו מפקירים את כל השדה. ובן אדם יהיה לו הפסד גדול, כולם באים לשדה שלו, לוקחים מה שהם רוצים מן הבעל היד, אז אנשים ישגיחו יותר שלא יהיה להם כלאיים. הביאה הגמרא, באמת, את הסדר שלמדנו במשנה יותר בהרחבה, למדנו אמר רבי יהודה וכו', את כל הסדר של העבודה של שלוחי בית דין, למנוע את אותם חקלאים שלא ישאירו כלאיים בשדות שלהם. תניא אמר רבי יהודה, בראשונה, בהתחלה, התקנה הראשונה שהיו שולחים את שלוחי בית דין בשביל לפקח שלא יהיו כלאיים, אז היו מגיעים בתתווה ודר, אותם פקחים של בית הדין, עוברים בשדות, ואם היו מוצאים כלאיים, היו עוקרים את הכלאיים ומשליחים לפניהם, לפני הבעלים, בשער של השדה. והיו הבעלים שמחים שתי שמחות. הם שמחו בשתי סיבות. אחת, אגב, אולי זה בגלל שזה פורים, זה דווקא היה טוב שהם שמחים מבחינה מסוימת, כן? זה היה יצאת את וב באדר, אז היה שמחה, היו שמחים שתי שמחות. אבל כמובן שזה היה שמחה של עבירה. מה הם היו שמחים? אחת, למה זה עבירה כזה כליים, כן? מה היו שתי השמחות? סיבה ראשונה אחת, שהיו מנקשים שדותיהם, תודה רבה, יש לנו פועלים בחינם, שלוחי בדים, מנקשים לנו את השדות, מוצאים לנו את אותם צמחים שהם כליים. ואחד, שיהיו נהנים מן הכליים, אותם רשעים, נתנו לבהמות שלהם לאכול מה שהשלוחי בדים תלשו. אז שרבו עוברי העבירה שהיו עושים את זה, היו שלוחי בדים משליחים על הדרכים את הכליים, כדי שלא יוכלו לתת את היבול לבהמות. בעלי השדות לא יוכלו להשתמש עם היבול של הכליים לתת לבהמות. אבל אף על פי כן היו שמחים עדיין בגלל סיבה אחת, שהיו שלוחי בית דין מנקשים שדותיהם בחינם של אותם חקלאים. אז בשביל זה, כשראו הבית דין שזה לא עובד בצורה כזאת ששלוחי בית דין עוקרים את תולשים את הכליים ועושים את המלאכה לבעלי השדות, ובעלי השדות לא תורכים בכלל אפילו לעקור את הכליים, כי הם סומכים כבר על שלוחי בית דין, אבל רצו שזה יהיה אחריות על בעלי השדות בעצמם לדאוג שלא יהיה להם כליים בשדה, אז התקינו לקנוס את כל אלה שלא משגיחים ולא מפקחים על השדות של עצמם, לראות שאין שם כליים, שאם מוצאים שיש כליים, יהיו מפקירים כל השדה כולה. הפרוש שיהיו מפקירים את כל השדה כולה, אתה יכול להפקיר את השדה שלי? מה זאת אומרת? אני יכול להגיע לדירה של מישהו, להגיד הדירה שלך היא הפקר? מי נתן לך סמכות? מה זאת אומרת שלוחי בית דין מפקירים שדה של מישהו אחר? מניין שהפקר בית דין הפקר? מי אמר שיש להם כוח להפקיר נכס של מישהו אחר, שדה של מישהו אחר? והגמרא ראיה, נכון, בן אדם פשוט לא יכול, אבל בית דין יכולים להפקיר נכסים של כל מי שהם רוצים, יכולים להפקיע נכסים. מה המקור לזה? לכתיב. כשחזרו גלות בבל עם עזרא סופר וסיעתו, מצאו שעם ישראל שהיו בגלות נשתקעו והתבוללו בצורה נוראה, התחתנו עם נשים נוכריות ורצו להחזיר את הדת על תילה. אז מה עשו? עשו אסיפה שלושה ימים, ואז הם גזרו ואמרו, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת, כמו עצת השרים והזקנים שהם אמרו לעשות את התקנה הזאת, אז בעצת השרים והזקנים יוחרם כל רכושו, יפקירו את כל רכושו. זאת אומרת שהזקנים, הבית הדין, יכולים להפקיר רכושו של אדם. בנוסף, עוד כנס, והוא ייבדל מקהל הגולה. יבדילו בינו לבין כל הגולה, כי אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, רוצים שיהיה תארת היחוס מלדעת מי יהודי, מי לא יהודי. זה לא פשוט. אלה שהתחתנו עם נוכריות, או שהם פשוט מאוד מסדרים את העניין שהם לא היו נשואים עם נוכריות, או שהם, הילדים שלהם הרי גויים. אז אותם שכן רוצים לשמור על תארת היחוס שהילדים שלהם יהיו יהודים, יבדלו, הם פשוט יבדילו ביניהם. טוב, אז אם כן רואים שהפקר בית דין הפקר, הפסוק אומר מפורש בנביא יחזקאל, שהבית הדין יכולים להפקיר את נכסיו של האדם, אם הוא לא יקיים את התקנות של בית הדין. ההלכה היא שברגע שהאדם מפקיר את התבועה, אז אותה תבועה פתורה ממעשר. זאת אומרת, אם אדם יש לו שדה וצמח לו יבול, הוא צריך להפריש מעשרות מהיבול הזה. מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. אבל אם הוא הפקיר את השדה, אז היבול פטור ממעשרות. אבל יש נשאלת השאלה, כשבית דין מפקירים, האם זה כמו שהבעלים מפקירים והיבול יהיה פטור מן המעשרות? אומרת הגמרא, כן. מניין אין לומד שהיא פטורה מן המעשרות. הביאה הגמרא רבי יונתן, בנו של רבי יצחק, ברי דה רבי יצחק, בר אחה, שמע לה מן הדה. הוא הוכיח את זה מהברייתא הבא. הברייתא אומרת הלכה כזאת. אנחנו הרי יודעים שיש שנים של 12 חודשים, ויש שנים של 13 חודשים. בית דין יכולים לקבוע ולהחליט שרוצים שהשנה הזאת תהיה שנה מעוברת, שיהיה בה 13 חודשים. זה היה בכל אופן בזמנם כשבית דין היו מוסמכים. אבל יש בזה תנאים. לא כל שנה אפשר לעבר אותה. אומרת הברייתא, אין מעברין את השנה, לא בשנת שמיטה, לא בשנת שביעית, שזה מובן מאוד פשוט למה, כי אתה מוסיף עוד חודש שאסור לזרוע בשדות. לא רוצים לעשות דבר כזה. בשנת שביעית הרי אסור לעשות עבודות בשדה. לא רוצים לעשות את השנה הזאת ארוכה מדי, אז שנת שביעית אף פעם היא לא שנה מעוברת. וכן, לא במוצאי שביעית. תכף הגמרא תסביר למה. דיינו, מתי זה מוצאי שביעית? שנה שמינית, שהיא שנה ראשונה למניין השמיטה הבא. גם אז לא עושים את השנה הזאת שנה של 13 חודשים. אבל בדיעבד, ואם עיברוה, אם עיברו בכל זאת את השנה, הרי זו מעוברת. עכשיו, מוכיח רבי יונתן, רגע, אתה אומר שבדיעבד אם עשו שנת שמיטה, עשו אותו שנה מעוברת, עשו את השנה הזאת, אז בדיעבד השנה מעוברת. זאת אומרת, תוסיפו עוד חודש לשמיטה, עוד חודש שכל השדות הפקר. וחודש אחד שהוא מוסיף לא פטור מן המעשרות הוא. אז אם כן אתה רואה שלבית דין יש כוח להפקיר את השדות של כולם עוד חודש, מוסיפים עוד חודש לשנת שמיטה. שואלת הגמרא בסדר, אבל אני רוצה להבין למה אסור, למה מלכתחילה לא מעברים, לא אומרים ששנה אחרי שנת שמיטה היא שנה מעוברת. עד קדון, עד עכשיו אני יכול להבין שנת שביעית, למה באמת לא עושים אותה של 13 חודשים, לא עושים אותה מעוברת, אבל מוצאי שביעית מאי, מה הסיבה שלא עושים שנת, מוצאי שביעית, שנה שמינית, למה לא עושים אותה מעוברת? אמר רבי בון שלו לרבות באיסור חדש. הרי ההלכה היא, מה שנקרא חדש אסור מהתורה. כשאדם זורע תבואה במהלך הקיץ, וצומחים לו, צומח לו יבול, התבואה החדשה אסורה באכילה. אסור לאכול את התבואה החדשה. עד מתי? עד שמגיע יום ראשון של חול המועד פסח, ואז מביאים מנחה מיוחדת שעשויה מסעורים, מביאים אותה לבית המקדש, מניפים את אותה מנחת העומר, ועושים את כל העניינים של מנחת העומר, וזה מתיר להתחיל להשתמש מהתבואה החדשה. כל שנת שביעית, שנת שביעית, אסור הרי לעשות שום עבודה בשדה. לאט לאט, השדה הופכת להיות מאוד לא מטופחת, מה שנקרא מוזנחת. לא צומח שם תבואה כמו שצריך, לא חרשו שם, לא זרו שם, לא גודל מספיק תבואה. מגיע שנת שמינית, מוצאי שביעית, מתחילים להפשיל שרבולים, כל החקלאים, ומתחילים לחרוש את השדות, לזרוע את השדות, ואז מתחילים לצמוח תבואה. ברינה יקצורו. אתה רוצה להתחיל לאכול מהתבואה החדשה, אמרתי לך, רגע, חכה. צריך לחכות ליום ראשון של חול המועד פסח. בסדר, נחכה. מגיעים בית דין ואומרים, אתה שמעת, היה חודש אדר אחד, אנחנו מוסיפים עוד חודש אדר. חכה עוד חודש. מה עוד חודש? אין תבואה בשווקים. אסור לאכול מהחדש. אתה דוחה את איסור חדש בעוד חודש. כי הרי אם אתה מוסיף עוד חודש לחודש אדר, זה אומר שיום ראשון של חול המועד פסח מתעכב בחודש. בשביל זה לא היו עושים שנה מעוברת, מוצאי שביעית. נמצא אם כן שישנם שתי שנים שבהם בית דין לא עושים שנה מעוברת. שנת שביעית ומוצאי שביעית. מביאה הגמרא, אמר רבי זעירא בשם רבי אלעזר, הדה דעת אמר, כל מה שאתה אומר שלא מעברים את השנה השביעית, שנת השמיטה, ולא עושים אותה 13 חודשים, כי אתה לא רוצה שלא יוכלו לעבוד בשדה כדי של... שיהיה מספיק תבואה, שיוכלו כבר להתחיל לעבוד בשדה מיד מוצאי שביעית, אחרי 12 חודשים ויהיה תבואה, זה עד שלא יתיר רבי להביא ירק מחוץ על הארץ לארץ. היה אסור להביא ירקות מחוץ לארץ לארץ ישראל. למה? במסכת שבת, דף י' מובא, שחכמים תקנו תומעה מדרבנן על האפר של ארץ העמים, על האפר של חוץ לארץ. וכשאתה מביא ירקות, אולי יהיה מעורבב יחד עם הירקות מאפר של חוץ לארץ וזה יתאמה. לכן אסור להביא ירקות מחוץ לארץ לארץ. כיוון שאתה לא יכול להביא ירקות מחוץ לארץ, אז אתה צריך להתבסס רק מגידול מקומי של הירקות, של התבואה, של כל היבול. אז בשביל זה אתה צריך לדאוג שיהיה לך חקלאים זמן לעבוד בשדה, אז שנת שמיטה, אתה לא יכול לעשות אותה ארוכה מדי, כשיהיה להם זמן לעבוד. שלא יהיה להם עוד חודש שהם לא יכולים לעבוד. אבל מי שהתיר רבי להביא ירקות מחוץ על הארץ, לארץ. אז אם כן, אין בעיה שהחקלאים לא יעבדו בשדה. מקסימום, אתה תעשה יבוא. אתה תביא ירקות מחוץ לארץ. אז אם כן, איש שביעית, איש של שער, ימי שני שבוע. אין שום הבדל בין שנת שביעית לשנים אחרות. אפשר לעשות שנה מעוברת גם את שנת שמיטה. כי מה הבעיה? שלא יוכלו לעבוד בשדה? מה אתה צריך לעבוד בשדה? כדי שיהיה לך ירקות, אם תחסל לך ירקות, תביא ירקות מחוץ לארץ. מה הבעיה ששנת שביעית תהיה 13 חודשים? ועדיין היה אסור לעשות שנה מעוברת בשנה שאחרי שנת שמיטה. אבל על זה אמר רבי מנה, הדדת אמר, כל מה שאמרנו שאסור לעבר את השנה של אחרי שנת שמיטה, זה בראשונה, בהתחלה, שהיו השנים כתיקונם, שהאדמה הייתה חזקה ואיכותית, והייתה שולחת יבול בזמן. אבל עכשיו שאין השנים כתקנן, לוקח זמן עד שהאדמה בכלל מבשילה את היבול. אז אם כן, אם מוצאי שביעית ישר שני שבוע, אין שום הבדל בין שנה אחרי שמיטה לשנה אחרת. כי מה אתה אומר? כבר מחכים בקוצר רוח שתתיר את התבואה החדשה. מה דחוף לך להתיר את התבואה החדשה? מה אכפת לך שנוסיף עוד חודש עד שנתיר את התבואה החדשה בראש חודש ניסן? לא, אני רוצה כבר לאכול מהתבואה החדשה. אין לך תבואה חדשה עדיין. לוקח לה זמן עד שהיא בכלל צומחת. היא מתאחרת מלצמוח. אז כשמגיע אדר ראשון, עדיין אין תבואה בכלל בשדות, אז לאף אחד לא מפריע שאתה תעשה עוד אדר שני. גם ככה אין תבואה. אז לכן אין שום בעיה לעבר גם שנה של אחרי שנת שביעית. והגמרא באמת, ברייתא תני של בית רבן גמליאל, באמת בית דינו של בית רבן גמליאל, עיברו במוצאי שביעית מיד, באמת עשו שנה מעוברת, שנה אחרי שנת שביעית. בכל אופן הבנו שבית דין יש להם כוח להפקיר את השדות של אלה שלא הוציאו את הכלאיים מהשדות שלהם. הוכחנו שהפקר בית דין הוא הפקר, אבל ניסינו להוכיח גם שהם יכולים לפתור ממעשר את היבול שאותו הם הפקירו, כמו כשהבעלים מפקירים את היבול שלהם, שהם פותרים את היבול ממעשר, מזה שמוסיפים עוד חודש לשנת שביעית, ואנחנו יודעים ששנת שביעית כל התבואה היא הפקר, והיא פתורה ממעשרות. אם מוסיפים עוד חודש, זה אומר שהם גורמים שכל התבואה שתצמח בחודש שהם מוסיפו, גם כן יהיה הפקר וגם יהיה פתור ממעשרות. אז רואים שבית דין יש להם כוח לא רק להפקיר, אלא גם לפתור ממעשרות את אותו הפקר. אמר רבי אבון, אין מן הדה? אם ההוכחה שלך שהפקר בית דין גורם שיהיו פטורים ממעשר זה מפה, מזה שמוסיפים עוד חודש לשנת שביעית, לתשמע מן הכלום, אין לך שום הוכחה מזה. למה? התורה נתנה להם כוח להוסיף עוד חודש לשנה. זה לא קשור לזה שהם יכולים להפקיר, וההפקר שלהם פוטר ממעשרות. זה לא עניין שהם מפקירים. התורה נתנה להם כוח לבית הדין להחליט על שנה מסוימת שהיא 13 חודשים. בשביל איזה מטרה? שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל אני יוצאתי ממצרים בחודש האביב. זה היה עונה של אביב, אותו חודש ניסן. מזג אוויר נהדר. כל שנה בפסח צריך שאותה עונה של האביב. ואם אתה רואה שפסח יצא באמצע החורף, תוסיף עוד חודש אדר, כדי שניסן יצא לך בחודש, בזמן של האביב. אבל יוצא לפי זה שיש, אם זה שנת שמיטה, זה יהיה 13 חודשים. שנת שמיטה, אתה מוסיף עוד חודש, ואז השדות יהיו הפקר, והן יהיו פטורות ממעשרות. בסדר. התורה לוקחת את זה בחשבון. התורה נותנת לבית הדין כוח לעבר את השנה. היא לא אומרת לבית הדין, אני נותנת לכם כוח שגם אם אתם מפקירים נכסים של מישהו, זה יהיה, היבול שלו יהיה פטור ממעשר. זה לא כתוב בשום מקום. התורה אומרת דבר מאוד פשוט. התורה אומרת, דבר ראשון, אתם יכולים להפקיר. אתם יכולים להפקיר. הם לא, במקום שכתוב שהם יכולים להפקיר, לא כתוב שזה יהיה פטור ממעשרות ההפקר שהם הפקירו. יכול להיות שזה סתם כנס שהם קונסים את אותו בן אדם שמפקירים את הנכסים שלו. זה לא אומר שזה הפקר בצורה כזאת שזה גם פטור ממעשר, היבול שמופקר. התורה גם אומרת להם שאתם יכולים לעבר שנים, לעשות אותם של 13 חודשים כדי לשמור על חודש האביב, שניסן תמיד יהיה בזמן של האביב. וזה יוצא בדרך אגב, בשנה המסוימת הזאת של שנת שמיטה, שזה גם התבועה תהיה פטורה ממעשר. וזה לא אומר שתמיד בדין יכולים לפטור ממעשר. פה התורה אומרת, שומרהו את האביב, שיבוא בחידושו, בחידוש הלבנה של חודש ניסן. אז אם כן, נשאלת השאלה, והיידה אמרה דה, איפה מצאנו שנאמר הדבר הזה שבית דין יכולים לא רק להפקיר את הנכסים של הבן אדם, אלא שהנכסים שלו כל כך יהיו הפקר, שזה גם יבול יהיה פטור ממעשרות? מביאה הגמרא לזה מקור אחר. הרי בעל השדה, חוץ מזה שהוא צריך לתת מעשרות, וחוץ מזה שהוא צריך להיזהר שלא יהיה כליים, יש מתנות עניים שהוא צריך לתת. אחד ממתנות העניים נקרא לקט. דהיינו, שבזמן שהוא אוסף את התבועה, נפלו לו שיבולים בודדות, אסור לו ללקט אותם. אלא צריך להשאיר את זה לעניים. זה שייך לעניים. בעל השדה, בזמן שהוא בא לקבץ את התבועה, נפלו לו שיבולים בודדות, והוא באמת השאיר את זה לעניים, המשיך הלאה, קצר את כל השדה, והוא בא לעשות ערימה של תבועה באיזה מקום. מה הוא צריך לעשות במקרה הטוב? קודם לפנות את כל הלקט מאותו מקום, או על כל פעמים לתת לעניים ללקוט מאותו מקום את הלקט שלהם, ואז יש לו פה שטח לעשות על זה ערימה של תבועה. אבל אם הוא הלך ועשה שטח של ערימה של תבועה, על גבי מקום שהיה בו שיבולים של לקט, עכשיו אתה לא יודע איזה שיבולים זה לקט ואיזה שיבולים זה מהתבועה של בעל השדה. אז כתוב, גדיש שלא לוקט תחתיו, ערימה שעשו ערימה לפני שלקטו לפני כן את כל הלקט על ידי העניים, אז כנסו בית הדין שכל אותם שיבולים הנוגעות בארץ הרי הן של עניים. זאת אומרת, אפשר, הבעל השדה יכול להרים את כל השכבה העליונה של הערימה, וזה יהיה שלו. אבל כל אותם שיבולים שנוגעים בארץ, כל אחד מהם יש חשש אולי זה של העניים, וחכמים אמרו שאת הכל צריך לתת לעניים. אז אם כן, אתה רואה שבית הדין יש להם כוח להפקיר את את התבועה הזאת שהייתה שייכת לבעלים, רק מכיוון שהבעלים עשו את הערימה על גבי הלקט של העניים, כנסו אותם חכמים שכל השיבולים שהם שמו שנוגעים בארץ, צריך לתת אותם גם כן לעניים, הם נהיים הפקר. אבל למי מפקירים את השיבולים האלה? רק לעניים. אז אם כן, טוב, בכל אופן, לפני כן, אם כן אנחנו רואים שיש כוח ביד הבית הדין להפקיר, ובנוסף להפקר הזה הם פותרים גם את התבועה ממעשר, כי הם הופכים את כל השיבולים ללקט. לקט זה כזה סוג הפקר שגם פטור ממעשר. מקשה הגמרא ואמר רבי עמי בשם רבי שמעון בן לקיש, הרי לכאורה צריך לומר שהמשנה הזאת דבית שמאי היא. המשנה הזאת נשנתה דווקא לפי דעתם של בית שמאי. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, כשבאנה מפקיר. מה זה נקרא הפקר? אני כבר לא הבעלים. זה הפקר. אבל אם אני אומר, אני מפקיר את היבול רק לעניים. זאת אומרת, מי אתה שאתה תחליט אם זה יהיה לעניים או לעשירים? אומרים בית הלל, זה לא נקרא הפקר. אתה יכול לתת מתנה לעניים. אבל זה עדיין שלך עד שהעניים זוכים בזה. אבל בית שמאי אומרים, הפקר לעניים לבד גם נקרא הפקר. אז אם כן, פה המשנה הזאת שאומרת, שזה שחכמים הפקירו את כל התבועה שנוגעת בארץ, שעשו הרמה שם של תבועה על גבי לקט, כל התבועה שנוגעת בארץ הופכת להיות הפקר, אפילו שזה רק הפקר לעניים, זה נקרא הפקר וזה פטור ממעשר, אחר המשנה הזאת הולכת לפי בית שמאי. דאי כבית הלל, שלכאורה גם ככה הלכה. הרי לפי זה, זה לא נחשב שהשיבולים האלה הם מפקר. למה? כי לפי בית הלל, אם אתה מפקיר רק לעניים, זה לא נקרא הפקר. אז אמנם חכמים אמרו שצריך לתת את כל השיבולים שנוגעים בארץ לעניים, אבל לא מדין הפקר, אלא מדין מתנה לעניים. אז העניים כשהם אוכלים, צריכים לפני כן לעשר ומעשרים. זה לא ממש הפקר. אז אם כן, לפי דעת בית הלל, עדיין אין לנו הוכחה שהפקר בית דין, זה כל כך הפקר שזה גם פותר ממעשר את היבול, כמו שהפקר שהבעלים מפקירים, אז היבול יהיה פטור ממעשר. ואמר לי רבי יוסי, אומר, שמענו שהוא פטור ממעשר דברי הכל. אני קיבלתי מרבותיי שבמקרה הזה, שחכמים תקנו על האדם שבא לעשות ערימה בשדה לפני שעניים לקטו את הלקט שלהם, וכנסו שכל השיבולים שנוגעים באדמה, ברצפה, הם מתנות עניים, תקנו חכמים שזה יחשב הפקר גמור, שפטור ממעשר, אפילו לפי בית הלל, משום כנסה. כשהם כנסו, איך הם יכולים לקנוס? הפקר בית דין, הפקר, אפילו עד כדי כך שההפקר שלהם יהיה פטור ממעשר, כמו הפקר שהבעלים מפקיר? אתה רואה מפה שכן, אז יש לנו הוכחה שלא סתם הפקר בית דין נחשב ממש הפקר, אלא מה שהם הפקירו אפילו יהיה פטור ממעשרות. עוברים למשנה השלישית במסכת, הלכה ג' אמרנו באחד באדר, ראש חודש אדר, היו מכריזים בכל המקומות, שלוחי בית הדין היו יוצאים להכריז בכל המקומות, עם ישראל היקרים, תתנו כולכם מחצית השקל. וכשהגיע תתוו בחודש אדר, שזה פורים של המוקפים, הערים המוקפות חומה, 15 בו, שולחנות היו יושבים במדינה. במשנה, כשאומרים שולחנות, הכוונה חלפני כספים, היו יושבים במדינה. היו מושיבים בכל הארץ או בירושלים, היו מושיבים שולחני, שיבוא וישבו במדינה. אז יש אומרים שזה כדי שהם יוכלו להגיד על המטבעות, אם באמת הם כשווים מחצית השקל, הם בקיאים במטבעות, או אם אנשים צריכים לפרוט כסף, הם יכולים לפרוט בשבילהם. יש אחרים אומרים שממש הם היו אלה שממונים מטעם בית הדין לגבות את הכספים של מחצית השקל. היו יושבים שולחנות במדינה, בכל מקום, כן, הבאת כבר מחצית השקל, בוא תשים מחצית השקל. טוב, עברו עוד 10 ימים, מה שקרוב לראש חודש ניסן, שכבר באמת הגיע הזמן הדחוק, אנחנו צריכים תוך 5 ימים בראש חודש ניסן, צריך שכבר כל המחצית השקל של כל עם ישראל כבר יהיה בלשכה. לכן, כבר לא היו יותר יושבים בערים אחרות, וגם לא בירושלים, אלא בכ"ה באדר ישבו רק בבית המקדש, סמוך להר הבית. כדי לזרז את האנשים, שידעו שכבר זהו, אין עוד הרבה זמן להביא את המחצית השקל, כי עוד מעט תוך כמה ימים כבר נותנים תרומת הלשכה. ואז כבר, לא, מי שלא נתן עד אז, לא יזכה שמהמחצית השקל שלו יקנו את הקורבנות של הציבור. דבר נוסף שהיה משתנה בכ"ה באדר, מי שישבו במקדש בכ"ה באדר, שלוחי בית הדין, התחילו למשכן. היו באים לכל יהודי שעדיין לא נתן מחצית השקל, כמו כל מס וכמו כל חוב שמאדם חייב, מתחילים הוצאה לפועל. אתה מביא את המחצית השקל או לא? אם הוא לא מביא את המחצית השקל, לוקחים ממנו משכון, עד שהוא יביא את המחצית השקל. אבל זה, היו ממשכנים רק ממי שחייב במחצית השקל. מי חייב במחצית השקל? את מי ממשכנים? לוויים וישראלים וגרים, גרי צדק, ועבדים משוחררים, עבדים כנעניים שהשתחררו, שהם גם כן גרי צדק. אותם היו ממש ממשכנים, כי הם חייבים, זה יהודים רגילים, הם חייבים מחצית השקל. במשנה למדנו את מי ממשכנים, אלא שחייבים במחצית השקל. אבל אין ממשכנים את הקטנים. קטן שלא הביא לך מחצית השקל, אתה לא בא לקחת ממנו משכון, אם אתה לא מביא לי מחצית השקל, אני לא מחזיר לך את המשכון. תדייק מזה, אתה לא בא עד כדי כך לקחת מן המשכון, הלטבוע, לדרוש מן השווי לך מחצית השקל, זה כן תובעין. הדה, דתימר, זה מה שאתה אומר שבאמת תובעין מהקטן לתת מחצית השקל, זה קטן לעניין מחצית השקל. ושהביא כבר שתי שערות, מדובר פה באחד שלעניין שאר המצוות שבתורה הוא נקרא גדול, הוא כבר בן 13, כבר הביא סימנים של שתי שערות. אז למה הוא נקרא קטן? כי לעניין מחצית השקל התורה אומרת, מבין 20 שנה ומעלה ייתן את תרומת השם. ועוד לא בן 20. אז כזה סוג קטן, בגיל הזה, אתה דורש ממנו את המחצית השקל, ואתה לא לוקח ממנו משכון. למה? כי החיוב שלו הוא רק מדרבנן, הוא לא חייב מהתורה. אבל אם זה ממש קטן, שהוא עדיין לא הגיע לגיל מצוות, לא הגיע לגיל 13, אם לא הביא בית שערות, אפילו לא בדע, אפילו לא בזה, לתבוע ממנו. אם הוא נותן, ייתן, אבל הוא לא חייב. ולמשכן, לקחת משכון, מאיזה גיל לוקחים משכון? אין ממשכנים עד שיהיה בן גיל 20. קייני מתניתין, איך נפרש את המשנה שלנו שלמדנו, אין ממשכנים את הכהנים מפני דרכי שלום? נפרש שזה לא דרכי שלום, מה שאנחנו קוראים בדרך כלל, אלא מפני דרך כבוד. הכבוד, אנחנו מכבדים את הכהנים, אנחנו לא ממשכנים מהם, לא לוקחים מהם משכון. למדנו שהיה ויכוח בין בן בוכרי, שהוא אומר שכהן פטור מלתת מחצית השקל, אבל אם הוא נותן הוא לא חוטל, לבין רבן יוחנן בן זכאי, שהוא אומר שכהן חייב מחצית השקל, ואם הוא לא נותן הוא חוטל. אמר רבי יהודה העיד בן בוכרי, שכהן פטור מחצית השקל, ורבן יוחנן בן זכאי אומר הם חייבים מחצית השקל. מה הטעם של רבן יוחנן בן זכאי? אמר רבי ברכיה, תמה דרבי יוחנן בן זכאי, כי לעניין מחצית השקל התורה אומרת, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. זה, המילה מורכבת משתי אותיות, זין והי. זין זה גימטריה 7, הי גימטריה 5. כמה זה 7 ועוד 5? 12. זה בא לרמז, י"ב שבטים ייתנו. כל השבטים, גם הכהנים והלווים. מצד שני, רבי יהודה מביא שהעיד בן בוכרי ביבנה שהכהנים פטורים מלתת מחצית השקל. מביאה הגמרא רבי טווי בשם רב אמנונה אומר, כן משיבין החכמים שאומרים שכהנים חייבים במחצית השקל לרבי יהודה שפוטר את הכהנים מחצית השקל. אומר, למה אתה פוטר את הכהנים לתת מחצית השקל? כי הרי הולכים עכשיו להביא מהמחצית השקל הזה קורבנות ציבור, וביניהם גם מנחות. והמנחות האלה צריכים לאכול אותם, כמו שדיברנו על לחם הפנים, על שתי הלחם, על מנחת העומר. ואם זה מנחה של כהנים, הרי זה לא יכול לאכל. אבל בשביל זה אתה אומר שהם פטורים. למה? יש הבדל בין מנחת כהן, כשהוא מביא את זה בתור מנחת יחיד, לבין כשהכהן שותף בקורבנות הציבור. כשאני מביא מנחת העומר, או שתי הלחם, או לחם הפנים, בסדר, הכהנים שותפים בזה. אתה לא קורא לזה מנחת כהן. אתה יודע איך אני קורא לזה? מנחת ציבור. חלק מהציבור גם יש כהנים. מנחה כזאת בוודאי נאכלת. אני אוכיח לך שיש הבדל בין יחיד לציבור. אתה רוצה לשמוע הוכחה? אתה יודע שיש 5 סוגי קורבנות חטאת שהלכה למשה מסיני שהם הולכים למיטה. אתה לא יכול לבדות אותם, אתה לא יכול להקריב אותם, הם הולכים למיטה. למשל, חטאת שמתו בעליה. אדם מקריב קורבן חטאת, הפריש קורבן חטאת, ובסוף הוא עלה לעולם שכולו טוב. מה עושים עם החטאת שלו? מתה, הולכת למיטה. ומה יהיה עם חטאת ציבור? אין דבר כזה שזה הולך למיטה. אין ציבור מתים. חטאת יחיד מתה, אין חטאת ציבור מתה. אז אתה רואה שיש מושג שנקרא קורבן ציבור, הוא שונה מקורבן יחיד. אז אם הכהן הוא יחיד, המנחה שלו לא נאכלת, אבל אם אתה משתף אותו עם הציבור, המנחה שלו, של הציבור יכולה לאכל גם עם שותפים בכהנים. מנחת של כהן היחיד, היא קרבה כליל, אבל כשהכהן הוא חלק מהציבור, אין מנחת הציבור קרבה כליל. אז אם כן, אין שום בעיה לחייב את הכהנים שישתתפו במחצית השקל ביחד עם כולם. שואלת הגמרא, למי אתה מוכיח שקורבן ציבור או מנחת ציבור שונה מקורבן יחיד או מנחת כהן יחיד? לרבי יהודה? וקשיה, לרבי יהודה אתה נותן את ההוכחה הזאת? משיבין לאדם דבר שאינו מודה בו? מה אתה מקשה לרבי יהודה? מזה שאתה מוכיח לו שיש הבדל בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור. מאיזה דוגמה אתה לוקח את זה? מקורבן חטאת, שחטאת של יחיד, יש חמש סוגי חטאות שאי אפשר להקריב אותם, שהם הולכים למיטה, זה דווקא בקורבן יחיד, אבל אם זה של ציבור, אז הם לא הולכים למיטה? הרי רבי יהודה בעצמו סובר שגם חטאת של ציבור הולכת למיטה. דתנן, שאין חטאת ציבור מתה, זה לפי דעת התנא הראשון, רבי יהודה הוא סובר, רבי יהודה אמר, תמות חטאת ציבור. אז לפי דעתו, אתה לא יכול להוכיח מחטאת שיש הבדל בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור. כי לעניין חטאת באמת אין הבדל. אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שלפי דעתו של רבי יהודה, מנחת יחיד של כהן, באמת כולה מוקטרת על גבי המזבח, אבל ברגע שהוא יהיה שותף יחד עם כל עם ישראל, וזה יהיה מנחת ציבור, אז כן יהיה אפשר לאכול מהמנחות האלה. אז אם כן, שאלת השאלה, למה אומר רבי יהודה בן בוכרי העיד ביבנה, שכל כהן שתרם מחצית השקל, אינו חוטא, זאת אומרת, לכתחילה עדיף שלא ייתן. אבל אם הוא נתן, הוא לא חוטא. נשאלת השאלה, למה באמת לכתחילה שלא ייתן? למה באמת שלא ייתן? אמנם הוא פטור. הוא פטור ממחצית השקל. אז מה אני חושש? אם הוא פטור ממחצית השקל והוא ייתן, אז בעצם יוצא כאן שהוא נותן תרומה, מחצית השקל, בתור מחצית השקל שלו בעצמו, של היחיד. והוא הרי פטור, יוצא שסתם הוא נתן תרומה. והתרומה שלו לא שייכת לכל עם ישראל עכשיו. ומהכסף הזה לא יוכלו לקנות קורבנות ציבור. רק מה כן? הוא יכול, כשהוא נותן את המחצית השקל, לכוון בכל הכוונה שהוא נותן את זה במתנה לציבור. הוא לא נותן את זה כתרומה שלו בעצמו, אלא הוא מבטל את זה לכל הציבור. ואז הקורבנות שיביאו מזה יחשבו קורבנות ציבור. אז אם כן, נשאלת השאלה, אז למה לכתחילה לא ייתן מחצית השקל בצורה כזאת שהוא ינדב את זה לציבור? למה אם הוא נתן הוא לא חוטא, שייתן לכתחילה וינדב את זה לציבור עם כל הלב? אומרת הגמרא, והוא מוטיב לן, אתה יודע למה לכתחילה לא יתרום? כי לפי דעתו, זו לא נדבת יחיד היא. זו לא נדבת יחיד היא? זאת אומרת, אתה לא חושש אולי הוא לא ייתן את זה בכל הלב, ולא ינדב את זה לציבור יפה? ואז אם כן יוצא, שהוא נותן, שהמחצית השקל שהוא נתן, זה סתם כסף של אדם יחיד, וזה לא חלק ממחצית השקל, כי הוא הרי פטור, והקורבנות שיקנו מהכסף הזה לא יהיו קורבנות ציבור. ואינון מטיבין לי, חכמים משיבים לו. אפילו לפי בן בוכרי, שהכהנים פטורים לתת מחצית השקל, כיוון שנמסרה לציבור כמי שהוא נדבת הציבור. ברגע שאדם נותן מחצית השקל, והוא יודע שזה לקורבנות ציבור, אין לנו חשש שהוא נותן את זה והוא משאיר את זה כתרומה פרטית שלו והוא לא מבטל את זה לציבור. לא, הוא בוודאי יבטל את זה לציבור וזה ייחשב כקורבן ציבור מה שיקנו מהכסף הזה. טוב, בכל אופן יש פה ויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי לבין בן בוכרי, האם כהנים חייבים במחצית השקל או פטורים? מאיפה המקור? מביאה הגמרא, המקור שלהם זה כמו הוויכוח שהיה בין רבי יהודה לבין רבי נחמיה. כתיב, מי חייב לתת מחצית השקל? כל העובר על הפקודים, בהמשך כתוב, ייתן תרומת השם. מי זה העובר על הפקודים? יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי נחמיה. אחד אמר, כל העובר שהוא עבר בים סוף, המעביר בניו בין גזרי ים סוף, כל דעבר בים הייתן. הכהנים גם כן עברו בים סוף, אז הם חייבים לתת מחצית השקל. וחרנה אמר, האחר אמר, כל דעבר על פיקודי הייתן. כל מי שמשה רבנו ספר אותו ביחד עם כל עם ישראל, הוא זה שצריך לתת מחצית השקל. אבל הלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל. הם היו בספירה בפני עצמם. אז הם פטורים. אז ככה, אומרת הגמרא, בזה גם הוויכוח בין רבי יוחנן בן זכאי לבין בן בוכרי. מאן דאמר כל דבר בים הייתן, זה שפירה שכל עם ישראל שעברו בים סוף צריכים לתת מחצית השקל, מסייע לרבי יוחנן בן זכאי שאמר שכהנים חייבים במחצית השקל. מאן דאמר כל דבר על פיקודה הייתן, כל מי שספרו אותו במפקד ביחד עם עם ישראל, הוא חייב במחצית השקל, הלוויים הרי לא היו במפקד הזה. לכן הכהנים שמתוך הלוויים פטורים ממחצית השקל, וזה מסייע לבן בוכרי שאומר שהכהנים פטורים ממחצית השקל, ועד כאן דף ג'.